הכל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. היום יום שישי, ערב פרשת משפטים, זה גם פרשת שקלים, צריך לטפל על זה בנפרד. אין לנו מספיק זמן להכל, אז אי אפשר לתפוס את החבל מכל הצדדים. בכל אופן, פרשת משפטים היא נורא מעניינת. רק אתמול, כלומר בשבוע שעבר, גמרנו את פרשת יתרו, את מתן תורה. עם ישראל שם היה במצב, רבותיי, אנחנו מנסים פעם לזכר איך אנחנו נראים, נגיד, אחרי תפילת נעילה, ממש בעננים, בשמיים. ככה גמרנו את מתן תורה, ועוד אחר כך היה הנחיות איך לעשות את המזבח, ולא תעלו על, 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 על מעלות על מזבחי שם, איך כתוב, אני אחפש לכם בפנים, סוף פרשת יתרו, ולא תעלה במעלות על מזבחי, הולכים לאט לאט, מדברים בקיצור, מדברים עם מלאכים, שנמצאים עכשיו בשיא האופוריה, בשיא ההתרגשות, בשיא... אבל אז משה רבנו מיד פונה אליהם ואומר להם, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. כלומר, חבר'ה, תתפקחו. הכל טוב, הכל יפה, יש יום כיפור, יש התלהבות, יש התרגשות, אבל במפורש אמר הקדוש ברוך הוא, מי ייתן והיה לבבם זה איתם כל הימים. התלהבות, התרגשות לא מחזיקה מעמד. שכל מחזיק מעמד. שכל יכול ללוות אותנו כל החיים. רגש הוא הרבה יותר עוצמתי, אבל הוא לא מחזיק הרבה זמן. אם פעם, כשהייתי ילד קטן, אמי זיכרונה לברכה, אמרה לי שבכביש מסתכלים שמאלה וימינה ושוב שמאלה. רבותיי, כך אעשה גם בגיל 200, שהשם יאריך את ימיי ואת שנותיי בנעימים. למה? כי זה מחובר לשכל. אבל דברים של רגש הם עוצמתיים, אפשר להתפרע עליהם בכל הכוח, אבל רגש דואך. מתן תורה היה משולב עם רגש ושכל, אז השכל נשאר לנו עד היום. הרגש, בגלל שהוא עלול לדאוך, אומר משה רבנו, תשמעו, היום אנחנו כולם במצב נהדר, אבל לך תדע, כי תקנה עבד עברי, אולי פעם מישהו יגנוב, יצטרך להימחר לעבד, נתמודד עם הבעיה הזו, נמכור אותו לאיש טוב, האיש טוב הזה יחנך אותו. בקיצור, מחירה לעבד עברי זה כאילו לחזיר אותנו לקרקע המציאות. זה לא אומר שאנחנו גנבים, רוצים לגנוב, אוהבים לגנוב, מוכרים עבדים, לא, 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 לא. זה אומר, יש שוליים, תזכור, תיזהר, אל תסתובב בנאיביות כאילו הכל טוב, הכל יפה, הכל בסדר. הלוואי שהכל טוב, הלוואי שהכל יפה, הלוואי שהכל בסדר. אז זהו, אז אנחנו קונים עבד עברי, ואז רבותיי, כל ההלכות מי שרוצה בחומש קצת, במסכת קידושין, ברמב"ם, הלכות עבדים, יש על זה. אבל תקשיבו מה שקורה בסוף שמה, לא בסוף של עבד עברי. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. רבותיי, אנחנו חושבים בטח העבד הזה הוא לא נורמלי. נכון, זה קצת נכון. הוא כן נורמלי. אבל אתם יודעים איזה בית יש לו? איזה משפחה, איזה אישה, איזה ילדים, איזה פרנסה. והנה פתאום הוא הגיע להיות עבד אצל מישהו נכבד, חשוב, מכבד. נחמד לו שם. ועכשיו כשנגמרו 6 שנים, נהיה לו שחור בעיניים. מה? אני אחזור לתשכונה שלי, וואי 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 וואי. התורה אומרת כן, ניתן לאדון הוראה להעניק לך מספיק מתנות וכסף ותדמית עצמית חיובית, כדי שתתחיל דרך חדשה, ויאללה, תתחיל להיות עצמאי, תפסיק להיות פרזית, תפיל, עבד. אז אם בכל אופן מישהו לא מוכן להתמודד, זורקים לו כזו כפפה, והוא לא מוכן להרים אותה. אז מה עושים? אז כתוב בתורה, תקשיבו טוב. והגישו אדוניו אל האלוהים, הכוונה לבית הדין, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. לעולם זה עד היובל. זה הרבה שנים. בכל אופן, יש לאדון מצווה לרצוע את האוזן של העבד. אז רבותיי, קודם, לפני שנגיע קצת לעומק, אני רוצה קצת לטפל ברציעה הזו, אז צריך בגובה העיניים להסביר פשט, מה זה הרציעה הזו? מה הרציעה הזו אומרת? בגמרא אמר רבי שמעון דורש אותה כמין חומר, רגע, נגיע לשם, אבל קודם כל ברמה הפשוטה, מה זה נקרא לרצוע את האוזן של העבד? התשובה נורא פשוטה. האדון החזיק את העבד 6 שנים. אחרי 6 שנים, אומר האדון לעבד, לך הביתה. והעבד נשאר. טוב לו כאן, אוכל שלו, יתרגל, הכל בסדר. מה האדון יעשה? יריב איתו? הולך איתו לבית הכנסת בשבת. ופתאום הוא מסתכל, והוא שם לב שכולם מסתכלים עליו ככה קצת בזעם. אנשים זוכרים מתי הוא קנה את העבד. ולפי החשבון שלהם, כבר עברו 6 שנים. ולמה אתה לא משחרר את העבד? אז אם הם היו אומרים לו את זה, הוא היה אומר להם, העבד לא רוצה. אף אחד לא אומר לו כלום. הם רק מסתכלים קצת בחוסר העדה, בלשון המעטה. ורבותיי, שלא תחשבו שכזו תופעה היא חדשה, שאנשים אינם משחררים עבדים. ירמיהו הנביא, אם תראו את ההפטרה של השבוע, אני מדפדף לשם הרגע, ירמיהו הנביא מוכיח את העם, תקשיבו מה שהוא אומר להם. הוא צועק עליהם, הדבר אשר היה אל ירמיהו בית השם אחרי קרות המלך צדקיהו ברית עם כל העם אשר בירושלים, לקרוא להם דרור, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה, חופשיים, לבלתי עבוד בם ביהודי, אחיו איש. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים לבלתי עבוד בם עוד, וישמעו וישלחו. אבל אחר כך הם גילו שאם הם שולחים את העבדים, אז אין להם בבית מי שיחטוב עצים וישאב מים. מה הם עשו? וישובו אחריכן וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חופשיים ויכבשום לעבדים ולשפחות. כלומר, העם לא כל כך הסכים לשחרר את העבדים. זה היה ניסיון קשה. עד שהרגלתי אותו ועד שלימדתי אותו ועד שחינכתי אותו ועד שהוא... עכשיו אני אשחרר אותו, לא, לא, לא רוצה. עכשיו פתאום היה איזה יהודי אחד מורם מעם, צדיק, ירא שמיים, כן משחרר את העבד, והעבד, כמו כל החברים שלו, לא משתחרר. ואנשים מסתכלים עליו קצת בעין לא יפה, בוא הנה, אתה לא בסדר, כתוב בתורה לשחרר. רבותיי, כדי שכזה לזות שפתיים לא תהיה, אמרה התורה, תפוס את העבד שלא רוצה להשתחרר, ותעשה לו חור גדול באוזן. ועכשיו בשבת, כשהוא יבוא איתך לבית הכנסת, וזה יהיה לו כזה מין אות קין על המצח, על האוזן, על תנוך האוזן יהיה חור, וכולם יגידו, האיש הזה כן רצה לשחרר. העבד הטיפש לא רצה להשתחרר. אז אם כן, זו הסיבה הפשוטה לשים חור באוזן, זה אות קין, זה סמל, זה כמו כתובת קעקע. אני טיפש, אני לא מבין מה זה נקרא כי לי בני ישראל עבדים, אני לא מבין מה זה להיות בן חורין. אוקיי, זה הפשט הפשוט, אבל רבותיי, יש על זה גמרא במסכת קידושין. רבי שמעון היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. חומר זה בקבוקון קטן, פעם היה במודה, נשים מתלבשות עם תכשיטים, אז היה תכשיט שרשרת מזהב, ולמטה בקצה של השרשרת היה תליון. מה היה בתליון? בקבוקון קטן של בוסם. קנו בוסם מאוד 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 משובח, הכי משובח שיש בעולם, משהו, אני יודע מה, כמו אקונומיקה. אפילו יותר טוב, כמו מי אש. ואת זה שמו בתוך בקבוקון קטן מעוצב, ואת זה הנערות, הנשים, היו תולות לעצמן על הצוואר. ואז כל פעם כשהיה בא להם, היו פותחות את הפקק, מורחות על הידיים ועל הראש, ועל ואני יודע מה, על הכתפיים, על הברכיים. אז זה היה נקרא החומר, בקבוקון קטן של בוסם, שהוא גם היה קישוט, וגם לשימוש של בוסם. אז רבי שמעון היה דורש את המקרא הזה כמין חומר, כזה משהו, 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 משהו. הכי נעים, הכי יפה, הכי ריחני. גם טעים, גם יפה, גם ריחני, גם מתנה יפה, שהבעל יכול לקנות לאישה, הכל חומר. והוא אומר ככה, תקשיבו, מה נשתנה אוזן זו משאר איברים? למה שהאדון ירצה את האוזן ולא יעשה, אני יודע מה, כתובת קעקע על המצח, או לא יחתוך קצה של אצבע, או לא, כמו שבעירה, בערב הסעודית, לא יודע איפה, מי שגונב, אישה שגונבת, או איש שגונב, חותכים להם את הידיים, ומי שנואף, חותכים לו את האף. יש עוד אפשרויות להעניש. למה דווקא אוזן? תקשיבו מה שרבי שמעון אומר. אוזן זו ששמעה בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. והלך וקנה אדון לעצמו, תירצה. זה מה שכתוב בגמרא, בקצר צרה. רבי שמעון דורש מקרא זה כמין חומר. מה נשתנה אוזן זו משאר איברים? אחר כך יש גם כן, למה המשקוף? המשקוף, בגלל שאני השם שפסחתי, זה עוד נושא, לא להיום. למה אוזן? כי תקשיבו, אוזן זו ששמעה בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. והלך וקנה אדון לעצמו תירצה. רבותיי, הדרמה יפה. הטיעון משכנע, אבל, וכאן מגיע אבל גדול, אני לא מבין. אני הייתי רוצה את הרגליים. אתם רצתם לגנוב? רגליים אלה שרצו לגנוב ירצעו. ידיים אלה ששלחת אותם לגניבה התקצצו. עין זו שראתה בהר סיני את כבוד השם, ואחר כך היא הולכת לראות לעצמה עבדים, הסתמאו. לא יודע מה, למה דווקא אוזן? כדי שלנו תהיה צורת אדם, רבותיי, אנחנו צריכים גם אוזניים, אבל לא רק אוזניים. גם אוזניים וגם הכל. סיפר לי פעם איזה יהודי אחד שלפני הרבה שנים אחרי מלחמת ששת הימים הוא הלך לטייל במקום שהם קוראים לזה גבעת התחמושת, והוא עלה על מוקש קטן, מוקש נעל, ובסך הכל נחתכו לו שתי האצבעות הקטנות האחרונות של הרגל. הזרת וזו שעל יד הקמיצה, אני לא יודע אם גם ברגליים יש שמות לאצבעות, אגודל, בוהן. בכל אופן, שתי האצבעות האחרונות בקצה של הרגל. נו רבותיי, אתם חושבים שהוא לא צולע? הוא צולע, למה? כי זה כואב לו? זה לא כואב לו, זה היה לפני 50 שנה, היה נער צעיר, זה התאחה לגמרי. יחסר לו שם שתי אצבעות, והוא צולע. אפילו האצבע הקטנה של הזרת של הרגל, יש לה תפקיד. נכון של הלב, לריאות, לכליות, יש תפקיד יותר נכבד, אבל בל נחשוב בטעות שיש משהו מיותר בגוף. שום דבר מיותר לא בגוף. כלום! חוץ מהשכל שלנו, אנחנו בכלל לא משתמשים בו. אבל זה נושא בפני עצמו. בכל אופן, אז למה דווקא אוזן? אוזן ששמע על הר סיני. רבותיי, כדי שנבין מה זה אוזן, ומה המשמעות של אוזן, ומה התפקיד של אוזן, צריך להתרווח, לנשום עמוק, ולהפוך לרגע אחד קטן את כל המערכת במטבח עכשיו, סביב הרדיו, לנשום. יש בקופת חולים, בבית חולים יש מחלקת אף, אוזן, גרון. אז ננתק את האף וננתק את הגרון ונתמקד רק באוזן. נעשה עכשיו מהמטבח שלנו מחלקת אוזן, מחלקת אוזניים. מה זה אוזן? וואו. אז דרך אגב, כהקדמה למה זה אוזן, כתוב בגמרא, זה הלכה, בשלוחה במשנה, בחומש, בגמרא, שכל מי שמזיק את השני חייב לשלם לו. ויש כל מיני תעריפים. בגמרא במסכת בבא קמא, פרק החויבל. אתם זוכרים את זה עדיין מבית הספר העממי, יפה מאוד. יש תעריפים. מי שהזיק את זה חייב ככה, מי שהזיק את זה חייב ככה. אז מי ששימה את עין חברו, יש מחיר בשוק, כמה עולה עבד רואה, וכמה עולה עבד שאינו רואה, את הפער ביניהם שישלם. ומי שקרת לו עלינו חס ושלום לשני את הרגל, יש תעריף, כמה עולה עבד עם שתי רגליים, כמה עולה עבד עם רגל אחת. קרת אצבע, קרת אף, אבל אם חרשו, תקשיבו טוב, חרשו נותן לו דמי כולו, כאן אין תעריף, בוא נבדוק כמה עולה עבד חרש, כמה עולה עבד שומע. עיוור, יש בן אדם עיוור ויש בן אדם לא עיוור, בוא נראה מה ההבדל ביניהם. יש איזשהו הבדל, כמובן שעיוור הוא מסכן, קשה לו, מי שלא עיוור נחמד לו, אבל מי שעיוור הוא בן אדם. לפני כן הוא אהב את רדיו קול חי, ועכשיו הוא אוהב את רדיו קול חי, נשאר אותו בן אדם. אבל חרשו נותן לו דמי כולו. יש מושג שכולם מכירים אותו, חירש, שויטה וקוטן. שויטה, לא עלינו, קוטן, בעזרת השם יהיה גדול. מה זה חירש? חירש, שוטה וקטן נמצאים באותה מחלקה, באותה סירה, באותה קטגוריה. למה? כי חרש נמצא בתוך בועה, הוא בתוך עצמו, הוא מנותק, אין לו קשר עם החברה, הוא לבד, הוא עם עצמו. היום למדו לנתק את הבועה הזו, לחדור פנימה, על ידי שפת חרשים, שפת אלמים, מי שיודע, יש סיפורים נורא דרמטיים על אלן קלר, עוד סיפורים. בכל אופן, המושג של חרש זה לא בגלל שהוא לא שומע, כי בסך הכל בינינו לא נעים לספר את זה בקול, אבל לפעמים לא לשמוע זה די טוב. כמה בומבות מיותרים יש לנו במוח, בראש, טרח, טרוך, זה משגע, זה אומר, זה טלפון, זה פלאפון. אם אנחנו היינו מצליחים לעשות לנו איזה סוויץ' ולאיזה 3-4 שעות ביום לא לשמוע, או בעצם ל3-4 שעות ביום כן לשמוע, או לרבע שעה מספיק, פעם בשבועיים, שלושה, להדליק לרבע שעה את הסוויץ', לשמוע מה חדש, מה האישה אומרת, מה הילדים אומרים, בחזרה לסגור, וואו. מה אני אגיד לכם? לא יודע, אולי מישהו חולק עליי, אשתי חולקת עליי. אני בכל אופן חושב שזה גן עדן. כמה שתשמע פחות, תרוויח יותר. בכל אופן, אבל לשמוע, אתה לא יכול לשבת בבית הכנסת, והחזן קורא זו, חו, ירס אשר עושה לכו, עמוליק, ואתה לא שומע. לא יוצאים ידי חובה אם לא שומעים. אז כן צריך לשמוע. אבל אם אנחנו נשמע קצת פחות, נרוויח. תכלס, מי שלא שומע, הוא מנותק. להיות מנותק זה לא מעלה, להיות מנותק זה מנותק. חרש הייתי וקוטן. לכן אומרים חזל, חרשו נותן לו דמי כולו. עכשיו בואו ונתחיל ללכת לאט לאט, מסודר, למה, מה המעלה המיוחדת של אוזן ושל אוזניים, שמי שרוצה עבד, לא עושים לו חור באף, ולא קטם במצח, אלא דווקא תופסים את האוזן, מטלטלים את כל צורת האדם שלו מכף רגל עד ראש, עם חור קטן באוזן. מה זה אוזן? מה זה אוזן? אז אמרתי לכם, רופא אף אוזן גרון זה משהו אחר. אנחנו פה הולכים על החלק הגבוה של האוזן. עכשיו שימו רבותיי, לא אספיק עכשיו להגיד הרבה משתי סיבות. קודם כל, כי היום קצר המלאכה מרובה. אני יודע מה עוד מעט שבת? מה שעה עכשיו? וואי וואי וואי, כבר עוד מעט באמת שבת? אבל אני גם צריך לוח וגיר בשביל להסביר את כל הנושא הזה, וגם 3 שעות. אבל בקצר צר צר צרה את הפרינציפ, רק לצורך המחשה באיזה עוצמות מדובר. יש לי חלום, את החלום הזה אני כבר חולם 20 שנה, אולי אני אחלום אותו עוד 300 שנה, שאת מה שאתם עכשיו הולכים לשמוע אני רוצה לעשות על מצגת, במחשב, ואז כבר לא יצטרכו לוח וגיר, זה יהיה הרבה יותר יפה, הרבה יותר משמעותי. אבל למי יש זמן, אפילו אם יתנו לי את החיים של תרח, פעמיים, 800, 900 שנה, 3 פעמים, לא נראה לי שאני אספיק לבצע את כל התוכניות שלי. חזל אומרים, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, אני חושב שאני לא הספקתי אפילו 2% מהתוכניות, אוקיי, לענייננו. בתורה, התורה כתובה באותיות האלף בית, נכון? אלף בית, גימל, דלת. אותיות האלף בית של העברית, הם לא כמו האותיות הלועזיות, A, B, C, או בהונגרית, A, B, C. אותיות הלשון של העברית הן קדושות. איתן ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. ידע, כך אומרים חזל, ידע בצלאל לצרף אותיות של מעשה בראשית ולברוא כל מיני דברים חדשים. את הגולם מפראג עשה המהר"ל על ידי צירוף של כל מיני אותיות, מספרים ושמות. לכל אות יש משמעות. היא לא רק איזשהו קוד לצורך קומוניקציה. הלו, קודקוד 5, שומע? הוא לא קודקוד ולא 5. ככה החליטו לקרוא לו כדי שנדע במדובר. הוא זוזו. אז למה אתה אומר קודקוד 5? כי ככה החליטו. בעברית זה לא ככה. כשאנחנו רוצים להגיד איזושהי מילה, אנחנו לוקחים שלוש אותיות של השורש. לכל אות יש משמעות פנימית אמיתית שלה, לפי הצורה שלה, לפי ההיגוי ולפי איפה שהיא מופיעה לראשונה בתורה. ועכשיו כשלוקחים שלוש אותיות, אפשר לבנות לבד את המילה. ורבותיי, אני דיברתי כאן קצת רמזים, קצת עמוק. בואו נפשט את זה עם דוגמאות. יש ספר שלם שנקרא אותיות דה רבי עקיבא. רבי עקיבא הקדוש המפורסם חיבר ספר בקבלה אותיות דה רבי עקיבא. ושם יש כמה מפתחות להבין משמעות של כל אות. לא מחפשים סתם איזה מילה מתחילה באות, למשל באות א', מתחיל אבטיח, אבא, אוהל, אברהם. לא, 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 לא. אלא מחפשים איפה בתורה מופיעה האות הזו פעם ראשונה, כשורש. יש שורש שהמילה הזאת, המילה הזאת מתחילה באות הזו. במקום להגיד מילים גדולות, ניקח דוגמאות, דוגמאות זה הרבה יותר פשוט. למשל המילה אברהם. סליחה, המילה א', האות א', סליחה, האות א'. במילה בראשית יש א', אבל בראשית לא מתחיל באות א', גם לא מתחיל באות ב'. ב' זה אותיות של בחלם. בראשית זה ראשית, מתחילה באות ר'. גם במילה ברא, יש א', אבל ברא לא מתחיל באלף. בראשית ברא אלוקים. אלוקים מתחיל באות א', אז אם כן, המשמעות של האות א' זה אלוקים. עוד מעט נראה את הצורה שלה, את המשמעות שלה, את התנועות שלה, ונראה כמה שזה באמת אלוקי. המילה ב', כמו שאמרנו, בראשית מתחילה באות ב', אבל זה ב' של בחלם, של אותיות השימוש. אבל המילה ברא, אז בראשית ב' זה אות של בריאה. האות ג' למשל מופיעה ביום הרביעי שהקדוש ברוך הוא ברא את המאורות הגדולים, גדול. ה' זה ה' הידיעה, השורש של הגדולים זה גדול, זו האות ד'. זו האות ג', סליחה, האות ד' זה דשא. האות ה' והארץ הייתה, הוויה, קיומיות. הוויה, קיומיות, למי שלא יודע עברית, או אנגלית, נעשה לכם הפסקה עם שיר, אחר כך נספר לכם איך אומרים קיומיות באנגלית, אבל אתם תצטרכו לחזור על המילה הזו והיא קצת קשה. אז רבותיי, אז קיומיות זה, תיקחו נייר ויפרון ותרשמו, אקסיסטנציאליזם. לחזור? לא. מי שיודע, יודע, מי שלא יודע, לא יודע. זהו, זה הוויה, קיומיות, היי. האות היי, אנחנו קראנו עוד מעט נקרא את זה עוד פעם בחג השבועות, הקדמות, שבאות היי כלילה ברא השם את העולם. כן, בהיברעם, באות היי, היי זה אות הכי קלה שיש. הקיומיות, ההוויה, כל מה שיש בעולם, זה הדבר הכי קל שיש. רק לנשום ויוצא את האות היי. האות וו מופיע לראשונה רק בפרשה של שבוע הבא, או בעוד שבועיים, במעשה המשכן ווי העמודים. האות וו מופיע הרבה פעמים כאות וו החיבור, וו היפוך, ויצא ויומר, וילך ויגיד וידבר, אבל וו כשורש מופיע בחומש שמות במלאכת המשכן, ווי העמודים, הוווים של העמודים, הקרס, הקרס, וו. זין, עוד זרע זרוע אשר יזרע, חטא, חושך, תת, טוב, יוד, יהי, לא ארחיב עכשיו, מספיק, אני רק רוצה לקחת את הפואנטה, לא תשכחו, אתם יושבים עם האוזן עכשיו בתוך המכשיר, אנחנו רוצים לחתור לכיוון האוזן. אז תשמעו, בואו ניקח למשל את המילה א', לא את האות א', אלא את המילה א', אז באנגלית זה רק א', בעברית יש גם נסתר, בלשון הקודש יש נסתר, חוץ מ-א, יש גם למד ופי, כמו באות ב', יש בית ויש י' ות' ב', באות ג' יש ג' ויש מל, לא כמו באנגלית ג', ג', אלא מל, ג' מל, יש גם מ' ולמד, עוד ד' יש ד', ואחר כך יש למד ות', האות ה' יש עוד ה' אחת, ו' יש עוד ו', ז' יש י' ונ', ח' יש י' ות', ת', י', כל אות יש נגלה, החלק הראשון של מה שקוראים באנגלית קפיטול, ההתחלה שלו היא הנגלה, ויש נסתר. אז בואו ננתח רק את האות א', מספיק להיום, או אם תרצו יותר, פשי, לא, 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 בימי שישי צריך לוח וגיר, אמרתי לכם, או במחשב לעשות מזה ממש מצגת יפהפייה, לא יודע מתי. תקשיבו, א', כותבים עם אות א', מה זה א'? א' זה אלוקים, כבר אמרנו, למה א' זה אלוקים? בגלל שהאות א' היא אות של תנועה, משהו חי, נכון? הירושלמים, כשרוצים להגיד 200, הם אומרים מאתיים. למה מאה? כי יש א', א', נעה. א' זה משהו אוורירי, האלוקים. הא' היא נסתרת, אלוקים ברא את העולם, לא רואים אותו, יש את האות ב', מיד אחרי הא' יש, נסתר יש האות ב', בראשית ברא אלוקים, התורה מתחילה עם האות בראשית, לאות ב' יש זנב קטן מקדימה לרמוז, יש משהו מלפני שדוחף אותי, זה האלוקים, עם הפנים קדימה יש לב', יש אפילו נקודה בפנים, זה אחר כך, בכל אופן א', הצורה של האות א' היא כמו ו' באלכסון, עם שני יודים נסתרים, משני הצדדים, נכון? תמיכה. וו, זה וו החיבור, נכון? ואברהם, ויצחק, ויעקב. עם וו מתחברים. אנחנו צריכים להתחבר למעלה, לשמיים. אבל אי אפשר, אנחנו לא מלאכים. אז עושים אלכסון. אז זה הוו של האות א', הנסתרת. בוא, תתחבר באלכסון, תגיע לאט לאט למעלה. ויש גם שתי תמיכות של שני יודים משני הצדדים. יוד אחד של העולם הזה, יוד אחד של העולם הבא. לא נספיק לעכשיו. בכל אופן, וו, זה שש. שני יודים, יוד ויוד, זה 20. 26, 26 זה שם השם. בכל מקום בתורה שם השם מופיע כיוד, כי, וו, כי, יוד, זה 10. פעמיים ה' זה 20, ו' זה 6, 26. 26 זה שם השם. זה אהבה עם אחד ביחד, שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד, זה 13, אהבה זה עוד פעם 13, אנחנו אוהבים את השם, השם אוהב אותנו, ביחד יוצא קיומיות של יוד קי וו קי. זה האות א', האות א'. המילה א', 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 למד פי, יש לה כמה משמעויות. לא נחפש מילים שמתחילות באות א', אלא שורש א', למד פי. אלוף, אלוף השכונה, מי שמרים הכי גבוה משקלות. אלף, 999, 1000, 1001. יש גם אילוף. יש כלבים מאולפים. כל אלה זה שורש של האות א'. למה? כי אם האלף זה אלוקים, אז אכן הקדוש ברוך הוא נקרא אלוף נאוראי עתה. יש אלוף השכונה מרים משקולות, יש ארום פור, אבל יש גם אלוף האלופים. אלוף, אלוף, אלוף אמיתי, אבסולוטי, זה הקדוש ברוך הוא. אילוף, אני יודע ללמד אתכם קצת א' ב', קצת פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא אלפך חוכמה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו את הכל. וגם אלף, אלף זה הרבה. בעברית שלנו יש 999, אלף, אלף ואחד. אבל אלף זה גם כיצד ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה. אלף זה גם מלא, 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 זה גם נקרא אלף. אז אנחנו, מי שהיה פעם אחת בבית הכנסת של ספרדים במנחה, ביום חול, יודע שיש פתח אליהו גם בשבת. ושם אנחנו אומרים, אנטו עילת העילות וסיבת הסיבות. מה זה נקרא עילת העילות וסיבת הסיבות? יש משהו אחד שסוגר את הכל. משהו אחד שסוגר את הכל. יש הרבה 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 פרטים, ויש להם, לכולם יש סיבה. זה האלף בתוך האלף. אלף זה ריבוי, אלף זה יחיד. האלף בתוך האלף זה האלוקים. אז זה אלף. אמרנו אלף זה אלוקים. למד, זה נושא ארוך, כבר מתחיל להיות מאוחר. אז בואו נראה מה זה אלף. מה זה למד? למד בנוי משתי אותיות. האות חף ומעליו האות וו. נכון? כך כותבים בספר התורה. חף זה עשייה, יצירה, כיפוף, תתכופף, הלקוף כהגמון ראשו. תפסיקו עם הגאווה, ואז תהיו צנועים, ענבים, ומאי, איזו אתרה יהיה לנו על הראש? את האות וו. איזה וו? וו ישיר למעלה. וו ישירה למעלה זה נקרא חיבור אל הקדוש ברוך הוא, נכון? וו היא תמיד אות החיבור. וידע האדם את חווה אשתו. מה זה וידע? וו, ידיעה. חיבור. וו, וו הידיעה זה וו החיבור, זה אותו דבר. אז אחרי שמתכופפים, יש וו, יש וו מלמעלה, פתאום מתחברים לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם יש לנו חף מקופף ווו מלמעלה, חף וו, זה שם השם, נכון? י' כ' וו, כ-26. יפה. אז א', יש א', יש למד. עכשיו, אם תראו בספר התורה, בעברית הכתובה הראותה, יש גם צדיק סופית ויש גם פי סופית. אבל בתורה יש רק אות אחת ויחידה שעולה מעל השורה, האות למד. זו אות היחידה שעולה למעלה. למה? כי למד, מה פירוש המילה למד? למד זה ללמוד. ללמוד, יש אחד שלומד צרפתית, ויש אחד שלומד להיות נגר, ויש אחד שלומד להיות גנב. כל אלה רק אינפורמציה. לימוד שבאמת עושה אותי יותר טוב, זה לימוד התורה. שאר כל הלימודים הם אינפורמציה. היה פעם נשיא בארצות הברית שקראו לו רוזוולט, שכשהוא היה ילד קטן, אז באמריקה, ככה הוא סיפר, באמריקה התחילו ללמוד בבתי הספר צרפתית. למה למדו צרפתית? ככה אמרו לי כשהייתי ילד בן 9, ככה הוא סיפר. אמרו לי שמי שיודע צרפתית הוא מאוד אינטליגנטי, מאוד אקדמאי. כל התערוכות וכל המוזיאומים של העולם, אז היו בתקופה היא בצרפת. ממילא לדעת צרפתית זה נקרא להיות מאוד מאוד אינטליגנטי, מאוד אקדמאי. וככה מספר אדון רוזוולד, אני למדתי צרפתית בשקיקה. הקדוש ברוך הוא עזר ונהייתי פרזידנט ונסעתי לצרפת ונורא התאכזבתי. למה נורא התאכזבתי? ראיתי בצרפת, נכון, ראיתי אנשים חכמים, אבל ראיתי שם גם נורא הרבה אנשים טיפשים. נו, מה זה יחזב אותי? יחזב אותי שראיתי שגם הטיפשים יודעים צרפתית. וסתם שיקרו אותי בבית הספר שצרפתית זה שפה של חכמים. צרפתית זה שפה כמו כל השפות של החכמים ושל הטיפשים. אז כל לימוד הוא אינפורמציה. אבל התורה היא לא ככה, התורה היא רק של החכמים. התורה היא לא צרפתית והיא לא יידיש. התורה היא של החכמים. אז למד זה מלמד. מה זה מלמד? או מה זה מלמד? יש כלי שקוראים לו מלמד הבקר. מה זה מלמד הבקר? אני אתן לכם שיעור קטן בחקלאות פרימיטיבית. לפני עידן הטרקטורים. לעיקר היה חמור או שור או פרה והוא היה רותם אותם למחרשה. הוא עמד מאחורנית ולחץ חזק על המחרשה כדי שהלהב של המחרשה ייכנס עמוק פנימה ויפלח את רגבי האדמה. אבל במקביל צריך גם לשמור על השור שילך ישר, שיעשה תלמים ישרים. לשם כך, לעיקר, ביד אחת הוא לחץ על המחרשה, וביד השנייה היו לו שני כלים, מושכות, לעודד, לדרבן, גם דרבן כזה כמו מרצע קטן, לדקור לו בגב, לעודד אותו, להריץ אותו, וגם היה לו מקל ארוך, 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 שמגיע עד הראש של השור. המקל הארוך הזה, היה, כשהשור היה פונה טיפה שמאלה, אז בצד שמאל היה נותן לו מכה, ליישר לו את הראש. ימינה נתן לו מכה בצד ימין ליישר, כדי שהוא ילך ישר. למקל הארוך הזה שמגיע עד הראש, עד העיניים של השור, שם לתת לו את המכה הקטנה, כדי ליישר לו את הראש, למקל הזה קראו מלמד. למה זה מלמד? בגלל שתי סיבות. א', הוא היה מאוד ארוך, מגיע מהמחרשה עד העיניים של השור, וב' התפקיד שלו ליישר, הנה עכשיו אנחנו יודעים מה זה למד, למד הוא מאוד ארוך, והוא מיישר, מלמד הבקר, המלמד, מלמד, למד. אז א', אמרנו א' הוא בנוי מא', למד ופי. אוה, מה זה פי? מה זה פי? פי זה פי, נכון? פי, האות פי. מה זה פי? מי שם פי לאדם? שואל הקדוש ברוך הוא את משה רבנו. פי זה גבול. יש פי של חבית, פי של מערה, פי. בין הפנים לבין החוץ יש פי. יש בפנים, יש בחוץ. הגבול הוא פי. למשל, תראו את זה נורא בולט באות ב'. מי שיכתוב אות ב' כמו שהיא כתובה בספר התורה, אז מה זה ב'? ב' זה בית. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, מבית ומחוץ תצפנה את התיבה לצפות בזפת. מבית, מבפנים ומחוץ, לצפות עם זפת. אז בית זה בתוכו, חוץ זה בחוץ, והצורה של הזה זה אות ב'. אם תסתכלו בספר התורה איך שכותבים את האות ב', אז השחור הוא האות ב', אבל לבן בפנים זה כמו האות פ'. ממש כמו האות פ'. למה? כי הפ' זה הפנים של הב'. להפך, הבית הוא בתוך הפי. הפי זה מבחוץ, והבית הוא בפנים. תכתבו את האות פי, תראו שבתוך האות פי בפנים יש את האות בית. תכתבו את הפי כמו שכתוב בספר התורה. אז יש את האות בית בפנים, כי בית זה בפנים. אז אם כן, האות א' מורכבת משלוש עקרונות. א' אלוקים, למד מלמד, פי פי. מה שקוראים בשפה שלנו, בתנך, לאודום מערכי לב, אדם מתכנן מה להגיד, מה לדבר, ומהשם מענה לשון. מה להגיד, איך להגיד, הקדוש ברוך הוא עוזר, מהשם מענה לשון. זהו, כתוב פה מיד בהתחלה. באלף, באות אלף, אלוקים מלמד את הפה. אלף, אלוקים, למד, מלמד, פה. הפוך מאלף, תכתבו את זה הפוך, מהסוף להתחלה, אז יוצא פלא. פלא זה נסתר, נכון? זה הנסתר של האלף. כמו שהמלאך שאל את אבא של גדעון, למה זה, את מנוח, למה זה תשאל לשמי והוא פלי? כי ייפלא ממך דבר, נסתר. אז הנסתר של האלף הוא נסתר, רואים אותו רק כשחופרים, כשמסתכלים מהסוף להתחלה. בכל אופן, אלף זה אלוקים, מלמד את הפה. יפה. אז אנחנו כבר התחלנו להבין משהו קטן. עכשיו יפה, נגיע לשלב הבא. אם אלוקים מלמד את הפה לדבר, מי הוא הבן זוג של הפה? הרגליים, הברכיים, המיקרופון, השעון? לא, האוזן. הפה מדבר לאוזן שומעת, נכון? אם יש פה, צריך להיות אוזן. זה הבאטליה. אחד ועוד אחד. יפה. אז בואו ננתח את האוזן. א', כבר אנחנו יודעים, זה אלוקים. זין, אוזן. זין זה זן, לזון, זן הוא מפרנס. האות זין מופיעה בתורה לראשונה במילה זרע. זרע זה אוכל, זרע זרוע, כוונה לגרעינים של חיטה. נון זה נפש. למה וואי זה ארוך? נפש היא נופלת, מופיעה בתורה בראשונה נפש. הנון, נפש חיה, באות נפש. נון היא נופלת, באות, במילה נפש מופיעה הנון לראשונה. אם אני רוצה להגיד בן, בנים, בנות. וביחיד זה בת. למה לא בנת? כי הנון נפלה. נון נופלת אפילו מהשורש. לנפש יש תחושה, תכונה ליפול. ולכן דוד המלך לא רצה באשרי לכתוב נון, כי הוא לא רצה לרמוז על נפילה, אלא אחרי שהוא אמר מם, מלכותך מלכות כל עולמים, הוא דילג על האות נון, ומה הוא כתב? סומך השם לכל הנופלים, את האות נון שהיא נפלה, היא נפלה גם באשרי יושבי ביתך, אבל אל תדאג, הנפילה היא לא מי יודע מה, סומך השם לכל הנופלים, הנפילה יהיה התקדמות. בכל אופן, הפה מדבר והאוזן שומעת, אלוקים, באלף, אלוקים מלמד את הפה לדבר, וכנגד זה אוזן, אלוקים זן את הנפש. איך זנים את הנפש? על ידי דיבורים. שלושה שאכלו ואין ביניהם דברי תורה, כי לא אכלו זבחי מתים. כי אם רק אוכלים, זובחים לגוף, והגוף הוא בן מוות. אבל אם גם שומעים דברי תורה, זנים את הנפש. או, יש דברי תורה, זה כבר לא דברי מתים, זה לזון את הנפש. אם זנים את הנפש, רבותיי, מי שאינו יודע, יש אבני קריסטל בתוך האוזניים. מה התפקיד של אבני קריסטל? שיווי משקל. איך אומרים שיווי משקל בלשון הקודש? איזון. מאזן, מאוזן, איזונים. מי שהמציא, מי שגילה את האבני קריסטל הזה, לא יודע, באנגליה או בהולנד או בצרפת, לא שם לב שיש קשר. שיווי משקל, שיווי משקל, לשמוע, לשמוע. אבל בתורה יש קשר, האזינו השמיים, מוזני צדק יהיה לכם להאזין ולשים במוזניים, זה אותו שורש, למה? כי אם התפקיד הפיזיולוגי של האוזן הוא לעשות שיווי משקל, אז זה גם התפקיד הנפשי של האוזן, תעשה שיווי משקל נפשי שיהיה לך. מה זה שיווי משקל נפשי? תקשיב, תשמע, תשמע דברי תורה, תתאזן, תהיה מאוזן. מי שלומד תורה, אלוקים זן את הנפש, הוא מתחיל להיות עם שיווי משקל, הוא מקבל קומת אדם. כלב לא צריך שיווי משקל, כי יש לו ארבע רגליים. נחש שוכב על הרצפה לא צריך שיווי משקל. מי צריך שיווי משקל? מי שעומד זקוף. מי שעומד עם צורת אדם נכונה, מהגובה כלפי מעלה, מלמעלה כלפי מטה, עולה למעלה. בצורה של האותיות יש א', ב', תספרו עם האצבעות, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', הגענו ל-10, נכון? הלאה, תמשיכו. ח', ל', מ', 13, בין 13 למצוות. אז אחרי גיל, מה נהיה בגיל 13? אחרי י', ח', ל', מ'. מה זה ח', ל', מ'? כלום. כלימה. נכון? סתם ילד קטן. או! הגיע לגיל 13, עכשיו תעצור, תעצור. די, אתה כבר לא ילד קטן. עכשיו תתחיל ללכת קצת עם עצמאות. אתה עומד במם, למעלה, בגיל 13, חף, למד מם, תסתכל אחורנית. אם אתה מסתכל מלמעלה למטה, זה מם, למד חף, זה מלך. זה לא כלום. אם אתה כמו ילד קטן, רץ א', ב', ג', ד', בגיל 13 אתה נעצר כבר, לא, בגיל 13 זה מם, נכון? ממם חוזרים בחזרה, מם, למד חף, זה מלך. מלך זה מוח, לב, כבד. המוח למעלה, הלב באמצע, והכבד כלי המעשה יותר למטה. קודם חושבים, אחר כך רוצים, אחר כך עושים. אבל אצל ילד קטן, אני רוצה סוכריה כי זה טעים, לא אכפת לו אם זה עושה חורים בשיניים, אין שכל. הוא רוצה. הכלי המעשה עובדים. מלך זה מי שעומד בקומה זקופה, כמו בן אדם, לא כמו חיה, כמו פרה, שהראש והבטן והכבד בצורה מאונחת, מאוזנת, אלא מאונח, מלמעלה למטה, זה מלך. יפה, זה התפקיד של האוזן. האוזן עושה לנו את השיווי משקל כדי להיות מלך, ולא להיות למח, ולא להיות כלום, ולא להיות כלימה. עכשיו אנחנו נחזור בחזרה להתחלה. אוזן זו ששמע בהר סיני כלי בני ישראל עבדים. רבותיי, האוזן שמע בהר סיני הרבה דברים. התפקיד של האוזן היה לשמוע, להאזין, לאזן, ולהזין, להזין את הנפש. ועכשיו אני רוצה להיות בן חורין. למה? כי עבד, אתם יודעים שעבד הוא פטור מהרבה מצוות כמו אישה, פטור מכל המצוות של הזמן גרמה. למה? מה? למה שחררת אותו? אין לו זמן. הוא צריך להיות לרשות אדוניו. הוא צריך לצחצח לו את הנעליים ולשאוב לו מים ולבקע לו עצים. אין לו זמן. אין לו זמן ללמוד תורה. זה לא יכול להיות בן חורין. בן חורין זה משוחרר. משוחרר זה נקרא לא עושה את מה שהוא רוצה. זה גם חתול, וגם כלב, וגם עכבר, וגם זבוב, עושים את מה שהם רוצים, אלא משוחרר לעשות את מה שהוא יודע שצריך לעשות. קשה, קל, התמודדויות, זה לא שפה, זה לא חשוב. בן חורין עושה את מה שהוא יודע שצריך לעשות, בשביל זה צריך להאזין לדברי תורה. כי אם אנחנו נאזין רק ללב שלנו, אז הוא יסחוב אותנו לכל מיני שטויות, פעם למסעדות, ופעם לחופש, ופעם לישון, ופעם לך תדע לאיזה אבלים. אבל אם אני לוקח את האוזניים במקום הנכון, ומאזין משהו מעבר לחוקי הטבע, כי פה בתוך העולם, זה העולם. אני לא יכול לנסוע עם אוטו, לסמוך על המנוע החזק שלו, להתניע אותו ולתת לו לנסוע. האוטו צריך נהג. המערכת המשוכללת של האוטו עם החלונות החשמליים לא יכולים להוביל אותי למחוס חפצי אם אני לא אתן לו הנחיה לאיפה לנסוע. לחבר אותו ל-GPS, משהו, לא יודע, אוטומטי, טייס אוטומטי. לא מספיק שהמנועים חזקים. הגוף הוא מנועים חזקים. בלי שיהיה לנו אוזן, מאזינה ושומעת, כיוון, מטרה, תכלית, כל המערכות לא שוות שום דבר. כל המערכות לא שוות שום דבר. היה לנו פעם רב אחד בערכים, זיכרונו לברכה, כבר לא חי, הרב ציגלר, תמיד היה אומר את המשל הזה, כולם יודעים באוטו, בשביל מה צריך מראה, יגידו לך, בשביל מה צריך הגה, בשביל מה צריך דוושה של גז, בשביל מה צריך דוושה של ברקס, בשביל מה צריך זה, בשביל מה צריך זה. אבל יש שאלה אחרת, בשביל מה צריך אוטו? זה אף אחד לא יודע. אומר המשל שלנו ככה, אנחנו יודעים בשביל מה צריך אוזניים, בשביל מה צריך ידיים, בשביל מה צריך אף, בשביל מה צריך אוזניים, כל זה אנחנו יודעים. אבל בשביל מה צריך בן אדם? את כל המערכת בשביל מה צריך? בשביל זה אנחנו חייבים להאזין למשהו, למישהו מלמעלה, מחוץ למערכת. בתוך המערכת צריך בן אדם בשביל לאכול, בשביל ליהנות, בשביל לשמוח, בשביל לישון, בשביל ללעוס מסטיקים, בשביל להשתזף בשפת הים, שטויות במיץ עגבניות. צריך בן אדם בשביל להאזין מה אלוקים אמר. עכשיו מי שמוכר את עצמו לעבד, הוא לא בן חורין לעשות מה שהוא רוצה, הוא עושה מה שאומרים לו, נכון, הוא מקבל אוכל יותר טעים משבבית. יש לו מיטה פרדייס, יותר רכה מבבית. יש לו מזגן, בבית אין לו מזגן. אבל בשביל זה אתה נולדת. זה מה שאומר רבי שמעון, אוזן זו ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, וקנית לעצמך עבד, זאת אומרת שכל המערכת שלך לא מאוזנת. איך אומרת הגמרא, חרשו, נותן לו דמי כולו, בשביל מה אתה צריך אוזניים? בשביל לשמוע מוזיקה? לשמוע את מידת טסה? לשמוע דקלון? בשביל מה אתה צריך אוזניים בשביל מה? אם אתה לא שומע דברי תורה, אתה לא מתאזן, קח פקקים, סתום את האוזניים, לך תנצח החורים בתוך האוזניים, בתוך המוח, אתה לא שווה כלום. זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. אם אתה לא לקחת את האוזניים בשביל לקלוט שלי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, אז צריך לרצוע אותך, לא סתם לרצוע אותך עם איזה מרצה דקיק עם קונגו, כזה שהורס הרים, את כל הראש לפוצץ לך. אתה לא שווה כלום. איי, 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 איי. אבל רבותיי, אנחנו כן בני חורים. הנה, האזנו את ההרצאה הזו, ומהרגע הזה נדרך גם להאזין מה אומר הרב חנוך בספרים שיורים באגדות חז"ל, ואנחנו, אשרנו, מה טוב חלקנו, יצאנו מעבדות לחירות. אוזן זו ששמע בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, אנחנו לא עבדים של הפרעה. אנחנו בני חורין, עבדים של הקדוש ברוך הוא, זו מילה נרדפת להיות בני חורין. אנחנו בני חורין לקחת עכשיו צ'ק של 300 שקל, קחו את זה בשלושה צ'קים, יאללה, 100 שקל, 100 שקל, 100 שקל, לפקודת חנוך גבהרד, להכניס במעטפה, ולכתוב לכבוד חנוך גבהרד, רחוב משך חוכמה, 35, מודיעין עילית, וסדרה של ספרים בדרך אליכם. רבותיי, אם הייתי שם, מבטיח לכם שבתוך המאה הסטים שאני רוצה למכור, בתוך סט אחד הכנסתי בפנים 100 שקל. נכון, הייתם קופצים? ואם הייתי אומר לכם שבעשרה סטים הכנסתי 100 שקל, וואו. אם הייתי אומר לכם שבעשרה סטים הכנסתי 1,000 שקל, כולכם הייתם מתנפלים, הייתם רוצים ראשונים הביתה, 1,000 שקל בתוך הסט. ואם הייתי אומר לכם שבתוך כל אחד ואחד מהסטים, אתם מקבלים 100 סטים, בתוך כל אחד ואחד מהסטים יש מיליון שקל, 5 מיליון שקלים. יש 30 שנה עבודה שלי, ועוד 20 שנה עבודה של אשתי, ועוד שני אברכים תלמידי חכמים ישבו על זה, ועוד אברך שלישי עושה הגעות, ועוד ועוד ועוד, יש הכל ביחד 100 שנים של עבודה. 100 שנים של 250 ימים זה 25 אלף ימי עבודה. 25 אלף ימי עבודה לפי 10 שעות ביום, זה רבע מיליון שעות עבודה. אני עובד יותר מ-10 שעות ביום, אני עובד מ-7:30 בבוקר עד 12 בלילה, כל יום חוץ ממה שהם מפריעים לי כאן ברדיו. אבל נגיד 10 שעות, יש לי כאן כמעט רבע מיליון שעות עבודה. אתה נותן 50 שקל לשעת עבודה של בן אדם אקדמאי, יש לכם כאן בתוך כל קופסה וקופסה, בלי הגרלה, יש לכם 10 מיליון שקלים. בכמה? ב-300 שקל. 100 שקל, 100 שקל, 100 שקל, ו10 ספרים אצלכם, 11 ספרים גדולים ויפים אצלכם בבית. נו, הרבה כבר קנו, אבל נשאר עוד קצת. לא מבטיח הרבה, לא מבטיח. כשיגמר הסט הזה שיגמר, הסדרה הזו שיגמר, אני מבטיח אולי לעשות מבצעים, אבל לא כזה מבצע, למכור במחיר הקרן? מה פתאום, מה פתאום? זה טיפשים עושים את זה. אם אני טיפש, אולי יכול להיות. בכל אופן, 3 סטים, 3 צ'קים, 100 שקל, 100 שקל, 100 שקל, והסדרה כולל המשלוח אצלכם בבית, תוך 2-3 יומים, לכבוד הרב חנוך, רחוב, לחזור. אם לא הבנתם פעם אחת, גם 15 פעם לא יעזור, אז 3,000 פעם צריך. הרב חנוך, משך חוכמה, 35, מודיעין עילית, 7-19-19 במיקוד. עכשיו, מי שרוצה מתנה יפה לחמיו, לחמותו, אתה נוסע לפסח, אתה תיתן מתנה כזו, תנתן את כל הסט. טוב, על זה נדבר איתכם בשבוע הבא. רבותיי, שיהיה לכולנו, מה זה בני חורין? ועוד איזה בני חורין? עם שבת שלום ומבורכת ובריאות ונחת לכולנו, אמן ואמן.